לחזור וללמוד ביחד בכיוון חובת הלבבות, שער הבחינה, אבל אולי בכל זאת איזה לימוד קצר שאני מוצא את עצמי עסוק בו בימים הללו. איזה מפגש שתיים, שיעור שתיים, סביב הסוגיה שאנחנו נמצאים בה, פחות המלחמה. בסוף אני מאמין שהסוגיות הללו יתבררו פה טוב, ותודה רבה, ונשמעו כמו שצריך, יותר סביב מה שקדם למלחמה, ואולי בתפילה גם איך נצא מהמלחמה. המלחמה הזאת יש לה שתי פנים. פן אחד זה האויבים הללו שקמו עלינו בשמחת תורה. פן שני זה מה שאפשר את העלייה הזאת של האויבים הללו. לפעמים ככה שאני רוצה להסתכל קצת על הימים הללו בצורה אחרת, אז אני משכיח מעצמי קצת את שמחת תורה, את היום הזה, את מה שעברנו שם, מה שחווינו שם, והגיע תופת הגדולים הללו, ומסתכל רק על ימי המלחמה. ימי המלחמה הם מאוד משמעותיים. עם ישראל נכנס למקומות מאוד מסובכים, מכה כמו שצריך את מי שצריך להכות, ויוצר תיקון עולם. אנחנו מכים פה בעזה, אבל אנחנו מכים בעזה רוע שהעולם אף פעם לא ידע או לא עשה את זה בשנים האחרונות. במילה שאדם מכה רוע בגבורה כזאת, אז זה משפיע על כל העולם. אבל אחרי שאני נהנה מהרגעים הגדולים הללו שאנחנו מכים את מי שצריך להכות, אני תוהה עם עצמי, אי פעם היינו מכים את המכות הללו בלי האירוע שעברנו, בלי העוצמות הללו, עם העצמות הללו נחשפים, בלי הרגעים הכואבים. ורוצה או לא רוצה, מתעוררות בי המחשבות על הימים שקדמו על המלחמה, על השנתיים האחרונות שבהם חיינו בצורה כזו או אחרת, מקום מאוד מאוד, מאוד, מאוד מפולג, מאוד מאוד כואב, מאוד מלחמתי, מאוד מטיל רפש אחד בשני. וגם אז, בצל הדברים, גם הדאגה, איך ייראה היום האחר, אחרי המלחמה. אף אחד לא יודע בדיוק איך תסתיים המלחמה, לא יודעים, תסתיים בניצחון, אבל לא יודעים בדיוק מה ייבנה בתוכנו ליום שאחרי. האם נחזור לאותן סוגיות, האם הסוגיות שהתבררו בתוכנו נמצאים מאחורינו? כנראה שלא, כי הן סוגיות חשובות והן ילוו אותנו בשנים הקרובות. אז איך אנחנו כחברה לוקחים את המאבק הזה, את המלחמה הזאת, לימים אחרים, לא חוזרים אחורה? איך אנחנו יוצרים יחד בתוך הישראליות המיוחדת הזאת שלנו, עם הגוונים השונים, עם הביטויים השונים שלה, עם ההופעות השונות שיש בה? אז זו סוגיה מאוד מאוד רחבה, ולאף אחד אין תשובה ברורה איך זה יקרה ואיך זה יופיע בצורה ודאית. אנחנו גם לא, בית המדרש הוא לא מקום שעוסק בחוץ בצורה ישירה להניע תהליכים. הוא יודע לעשות את זה, אבל זה לא הצד החזק והמובהק שלו. אבל מה שכן בית המדרש עושה, הוא בונה בתוכו תפיסות עולם, רעיונות, מחשבות, שדרכם המציאות המעשית יותר בשאלה להופיע איזה מציאות נכונה יותר, מדויקת. אז אני אחזור, אני בטראומה, עברנו איזה טראומה רצינית מאוד, בעיקר חברתית, בעיקר משהו שאני חושב שעבר על כולנו, בימים שקדמו למלחמה. זה ודאי שירת את האויבים שלנו, זה ודאי אפשר לאויבים שלנו לצאת לקרב, למצוא את הבטן הרכה שלנו, להכות בנו כמו שלא הוקנו אף פעם מאז קמה לנו מדינה, מאז שחזר עם ישראל לארצו. והדחף שלי זה לעסוק קצת באיך בונים פה יחד ליום שאחרי, והיום שאחרי נבנה מהימים בהווה. אז רציתי קצת, אולי שיעור שתיים, לעסוק בציפייה הזאת לאחדות. מה בונה בתוכנו אחדות? איך על אף הגוונים השונים והמחלוקות הנוקבות, בכל זאת אפשר למצוא איזה מחנה משותף רחב, איך אתה עם מישהו ששונה מאוד ממך, אתה לא מאבד את הגוון שלך, כי אז אין פה יחד, אתה לא מקבל כל דבר, כי אז אתה שטוף במחשבות שלא שלך. אז מה זה נקרא יחד בכלל? איך זה נבנה? מה זה חברה בריאה? אז יש פה איזה שתי פסקאות, רציתי ללמוד אותן ביחד. בסדר, הקדמה מובנת, מה הולכים להתעסק בשיעור הקרוב שתיים? מצוין, תראו, יש פסקה בפנקסי הראיה. הרב כותב ככה, על פי רוב אין מתקבצים באיש אחד כישרונות רבים. על פי רוב, בדרך העולם, בדרך הטבע, לא תמצא אדם אחד עם המון 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 כישרונות. יש אנשים כאלה, הם יחידי סגולה, שיש בהם המון כישרונות וברכה מקצה לקצה, אבל על פי רוב הם לא מצויים. למה? הרב מסביר. למה? כי לפי המורגל, אותם הכוחות שעליהם הכישרונות בנויים, הם כסותרים ודוחקים זה את זה. והאדם הוא מוגבל בכוחות נפשו. למה האדם לא יכול להיות בעל כישרונות אינסופיים, וכל כישרון מבקש איזה כלים מהנפש של האדם? וכשהכלים הם שונים מאוד מאוד, אז האדם לא יכול לעצב את הנפש שלו בהתאם לכל שונות ושונות. ולכן הכישרונות הם מאוד 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 שונים באדם, ובנפש אין מספיק יכולת להתמסר לכל הכישרונות. ככה נולדנו, ככה נוצרנו. שאדם יש בו כישרונות מרכזיים, יש בו דברים מרכזיים, חלקם הוא נולד איתם, חלקם הוא ילך וירכוש אותם עם החיים קדימה, עם ההתפרטות של החיים שלו, עם הצמיחה שלו, זה ילך ויבוא. אבל יש שלל גדול מאוד 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 של כישרונות שלו בידיים שלו. למה? כי הוא לא יכול להיות הכל. ואדם שמנסה להיות הכל, או שהוא איזה יחיד סגולה מיוחד מאוד מאוד, שכל דבר שהוא עושה הנפש לא מותאמת לזה, והוא יודע להביא את הכוחות ואת התנועה לעשייה המיוחדת הזאת בנפש, או שהוא חי בסרט, או שהוא חי בדמיונות מאוד מאוד קשים, הוא חושב שיכול להיות הכל, אבל בסוף הוא לא כלום. אם אדם רוצה להתמסר לאיזה משימה מסוימת, אם אדם רוצה לעבור איזה אירוע מסוים, אז הוא מבקש אנשים לעבור את האירוע הזה עם אנשים שהתמסרו אל הדבר הזה. אם אדם צריך חלילה לעבור ניתוח בעצמות, אז הוא מחפש מישהו שמבין בעצמות טוב טוב. אם מגיע מישהו שמבין גם בלב, גם במוח, גם בעצמות, אז אדם בריא לא ירצה לעבוד איתו. למה? כי במדע הרפואה, בשביל לקלוט את כל החוכמות הללו, כנראה שתפספס משהו. אלא אם כן, אתה איזה כישרון פנומנלי, משהו מיוחד כזה, אבל זה לא על פי רוב. על פי רוב המציאות זקוקה לאנשים שיקחו משבצת אחת שהם טובים בה, והתמסרו אליה עד הקצה. מתוך ההתמסרות הזאת שלהם אל דבר מסוים עד הקצה, הם יביאו ברכה בדבר הזה. וממילא הם לא יבואו ברכה בדברים אחרים. דוגמאות, אדם ששייך לבית מדרש. אדם ששייך לעולם המחשבתי. אז על פי רוב, הצדדים המעשיים הם לא מחודדים בו כמו אדם ששייך לעולם המעשה. על פי רוב. למה? כי העולם המחשבתי עובד אחרת לגמרי מעולם המעשה. העולם המעשה הוא מאוד 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 חד. הוא מאוד מבורר. הוא דורש תוצאה. אם מישהו הלך למוסך, הכניס רכב, שילם אלפי שקלים, חיכה 4 ימים, חוזר הביתה, והרכב מקרטע אחרי כל מה שקרה, אז זה לא עזור לאף אחד, למוסך כזה לא עזור כלום. אף אחד לא יכניס את הרכב אל המוסך, למוסך הזה שוב. צריך תוצאה. ואדם בעל מעשה, הוא עוסק בלייצר פתרון למעשיות מסוימת, ממוקדת מאוד מאוד. בית המדרש עובד אחרת לגמרי מעולם המעשה. בית המדרש עוסק בתבניות רוחניות, בתפיסות עולם. הוא בכלל לא בוחן את עצמו בצד המעשי. בית המדרש מוכן לחכות המון 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 זמן, אבל מישהו שבצדים המעשיים שלו הוא קושה לחלוטין. בית המדרש יש סבלנות אדירה הרבה יותר מהעולם המעשי. אם מישהו חותך מישהו בכביש, שוטר יוריד אותו, יעצור אותו בצד, יוריד אותו מהכביש, יקנוס אותו כמו שצריך, הוא יספר לשוטר כל מיני סיפורים, את השוטר זה לא מעניין, השוטר זה הזרוע המבצעת, המעשית, החוק, אל תספר לי מחשבות שבלב, אין הדברים, זה לא מעניין. בבית מדרש יש עולם של תשובה. הוא העולם הכי משמעותי, כך הרב מלמד, הוא העולם הכי משמעותי שיש. הפנים והחוץ, הם סותרים. כשאדם נפגש עם איזו תנועה פנימית, אז הרבה פעמים הצדדים המעשיים שלו נחלשים. הם לא נחלשים בגלל שהוא לא בסדר. הם נחלשים מזה שהוא התמסר לאיזו מציאות מסוימת. אז איך חיים עולם שלם? איך חיים עולם כזה שהוא קיים בו, קיימים בו כל הכישרונות כולם? בשביל זה זקוקים לחברה. מה התפקיד של חברה אמיתית? חברה בריאה. כל פרט ופרט בחברה מתמסר לכישרון מסוים. על פי האות שלו בתורה, על פי המיוחדות שלו, על פי הברכה שלו, בלי טיפה של חקיינות, בלי להסתכל לצדדים, במה היא מוכשרת, מה היא עשתה, מה היא קיבלה, מה זה קרה. אדם עומד בכנות בינו לבין עצמו, שוקע בכישרונות שלו, בברכה שלו, מבין מה הקדוש ברוך הוא בירך אותו, ואת זה הוא מעצים. ובחברה בריאה, שכל אחד מביא את הברכה שלו, אז נוצרת השלמה חברתית דווקא מתוך היחד המבורך הזה. ולכן יש עיקרון כזה, אדם לא יכול להיות הכל. כישרוני ככל מה שהוא יהיה, כלום שברוך כישרונו, דבר מיוחד מאוד מאוד מאוד, הוא לא, הנפש לא יכולה לגעת בכל המרחבים. היא לא יכולה להופיע בכל הצורות. דברים האלה מובנים? שאלות, מחשבות? טוב, נתחמם על התגובות. על כן, כמו שברוב מישהו בעל זיכרון גדול, הרם מביא לזה דוגמאות. מישהו בעל זיכרון גדול, אין כוחו יפה כל כך בעומק והבנה. ומישהו מעמיק יפה על פי רוב, אין זיכרונו והשגתו מהירים כל כך. זה בא ביחד. מישהו עמקן כזה גדול, עמקות כל כך גדולה, כל דבר הוא יודע לצלול, לברר מה כתוב פה, לדייק בכל דבר, בכל עניין. אז יש בו איזו כבדות מסוימת. הוא לא, הזרימת חיים שלו תראה אחרת לגמרי מאדם אחר. יש אדם שהוא כמותי, הוא פוגש את החיים מתוך מרחב, הוא יודע המון המון דברים, אבל הוא לא מעמיק בתוך כל פרט ופרט. הזרימת חיים שלו היא שונה, היא אחרת, קל איתו יותר, נעים איתו יותר. אולי אפשר לדבר איתו יותר מ-10 דקות על משהו אחד, כי כבר אין לו מה לומר. הוא חי את העולם באיזה צורה כמותית, שטחית. אתה מנסה לברר מה עומד מאחורי זה, הוא לא יודע לדבר איתך, אבל הוא רחב. הרבה פעמים רחבות היא באה על חשבון עומק, ועומק מגיע על חשבון רחבות. עוד דוגמה מביא הרב. וכן מישהו פיוטי ונוטה לכישרון עשיר, אין כוחו יפה כל כך בחוכמות המעשיות כהנדסה ומכניות, ולהפך, מישהו אדיר בחשבון ובעל מספרים על פי רוב יתנסה לרום, על פי רוב לא יתנסה לרום עשירים, אלא בתוך גאוניות יוצאת מהכלל הרגיל. אדם שהוא שירי, שירה זה מציאות כזאת שחווה את החיים בסדר חדש. אדם שהוא שירי, שכותב חרוזים, זה לא בגלל ש... לרוב זה לא בגלל שהוא למד את זה. אלא הוא מסתכל על החיים בצורה מסוימת, בצורה הרמונית. החיים נפגשים אצלו בצורה אחדותית. ואז כל משפט, כל שורה, העולם נראה אצלו בצורה אחרת, זה גם יוצא בצורה הרמונית כזו או אחרת. אבל הוא לא עוסק במספרים, הוא לא עוסק בפרטים. הרב הנזיר סיים את החלק הראשון של אורות הקודש, הוא שלח את הכרך לבן גוריון, ראש ממשלת ישראל דאז. ובן גוריון כתב לו מכתב, תודה רבה על הספר החשוב מאוד של המשורר הלאומי של עם ישראל. אז הרב הנזיר מאוד נפגע במילים האלה, משורר לאומי. משורר לאומי זאת אומרת שתורת הרב היא איזה שירה כזאת עליונה שנמצאת מעל החיים. מלווה את החיים. שירה זה לא משהו הכרחי. מעשיות, מספרים, זה משהו שנמצא בתוך החיים. ולכן, אם אדם הוא אדם פרקטי, זה קשור לדוגמה שהבאתי הראשונה מבית המדרש. אם אדם הוא פרקטי, הוא בוחן כל הזמן את החיים בצורה כזאת של מבחן התוצאה. מה יש לי, מה אין לי, מה יש לי, מה אין לי, קשה לו להתנוסס לעולם פנימי. קשה לו להתנוסס לעולם רחב, לעולם הרמוני, לעולם רוחני. ואם אדם הוא רוחני מאוד מאוד מאוד, כן, לפעמים הוא שוכח איפה הוא הכנת הרכב. או את המספרים הכי חשובים או פחות חשובים בחיים שלו. כשאדם מתמסר לצורת חיים מסוימת, אז כל צורת חיים גדולה יש לה מחירים. יש לו מחירים לא מהעולם, יש לו מחירים קודם כל מעצמו. אתם השנה בשנת בית מדרש, שנת לימוד תורה, כל אחד ואחד משלם פה הם מחירים יקרים מאוד על השנה הזאת בחיים שלה. מתי יגיע התואר, מתי יגיע דברים אחרים בחיים, כמעט זה מלווה את החיים. אדם מוכן לשלם מחירים על מדרגת חיים. זה בא ביחד, וזה נפלא, זה נקרא מסורות נפש. אבל אם אדם משלם מחירים על מדרגת חיים, והוא חושב או מדמיין שהוא מושלם, אז הוא נמצא בבעיה. הוא חושב שהאפיק שאותו הוא מפתח, הוא האפיק היחיד שממנו ניתן לצמוח, שזה מה שצריך בחיים בעולם, אז הוא לא מבין שמשהו פה חסר. בוא נתקדם קצת. כן מזדמן בנוהג שבעולם, שמי שהוא נוטה בטבעו לעבודת השם, במצוות שבן אדם למקום, אינו כל כך נוטה להיות בטבעו מזורז בעניינים שבן אדם לחברו, ולהפך, נמצא מזורזים בענייני הטבה בדברים שבן אדם לחברו, והם אינם בטבעם נוטים כל כך, במצוות שבן אדם למקום, וכישרון קדושת האמונה אינו חזק כל כך אצלם. זה הדור שלנו, דור שמאוד מעניינת אותו המוסריות שלו, ההטבה שלו. מה קורה עם הילדים בעזה? זה ממש ככה, הם לא מרדים אותו בלילות. יש בזה משהו יפה, יש בזה משהו מיוחד, שהצדדים הללו, המוסריים, מאוד מאוד נוגבים בו. אבל מי שכל כך עסוק במוסריות אנושית, אז הרבה פעמים הוא לא מתרומם למוסריות אלוקית. הוא לא קשור לבן אדם למקום. וזה גם קורה הפוך. מי שעסוק כל הזמן באידאות רוחניות עליונות, לפעמים הוא דורך על החבר שלו ולא שם לב. זה עלול לקרות לו. הוא כל כך עסוק בלתקן עולם, חוט שעדיי, אז הוא שוכח שהוא לא שוטף את הכוס, או לא מנקה אחריו. יש לו איזה עולמות רוחניים כל כך שהוא צמח אליהם, אז הוא שוכח את הפרט המעשי שלו, וזה יוצר איזה מורכבות. כל מלחמה על כישרון יוצרת גם בצל האדם חיסרון. כן, איפה אנחנו מול הדברים הללו?
כן.
הרב, דרך אגב, כשמדברים על אנשים פנומנליים, כישרונים, הרב זה דוגמה טובה בדורות האחרונים. היו גם לפניו. הרמב״ם כתב את היד החזקה. היד החזקה, בשביל לכתוב אותה, אתה צריך להחזיק את כל השס, את כל הופעת תורה שבעל פה. הרמב״ם כתב את היד החזקה בגיל ה-30 שלו. בגיל 18 הוא כתב את פירוש המשניות. בתוך כל העולם הרוחני המטורף הזה, הרמב״ם היה רוקח, היה רופא של המלך, היה לו צדדים מעשיים. יש איזה מטאורים כאלה שצומחים מהשמיים ונוחתים לארץ. הרב זצ"ל זה באמת סוג של מטאור כזה. הרב זה... גדולי ישראל קראו על הרב זצ"ל שהוא נשמה של ראשון בדור של אחרונים. זה באמת כאילו משהו שכינס בתוכו. וגם הרב כותב על עצמו שהצדדים הרוחניים שלו שילמו מחירים יקרים מאוד בצדדים המעשיים. הרב לא ידע צורת מטבע. מה זה אומר שהוא לא ידע? הוא לא הכיר מה זה שטר 20, שטר 100? כנראה שהוא הכיר, רק זה לא עניין אותו, לא התעסק בו. הרבנית התקשרה יום אחד לבית הרב, אמרו לו, למה הרב לא מקבל משכורת? אמרו לו, הוא מקבל משכורת. אז יום אחד יגבה אחריו, ומהיום שהוא קיבל משכורת מהבית לעבודה, אז הוא חילק את כל הכסף למי שצריך. זה נשמה כזאת שרואה מישהו נצרח בחיים, אז לא נשאר לך כסף לבית, מאז הביאו לרבנית הכסף. זה מחירים, זה מחירים, זה מחירים שנובעים מתוך גודל. את צודקת שבאנשים הגדולים הללו המציאות היא יותר הרמונית, יותר שלמה, אבל גם פה היו ודאי מחירים. צריך. איך בונים את דרך האמצע? זו השאלה שלנו פה. על פי רוב שאדם משלב הכל, אז או שהוא איזה הרמב״ם כזה, והוא הכל מהכל, או שהוא גם וגם וגם, והכל יוצא בסוף מגומגם. הוא לא רוח ולא מעשה. הוא לא שירה ולא מעשי ולא מכניות. הוא לא עולם הזה ולא עולם הבא, הוא לא אלוקים ולא אדם. כן, זה מה שהיא חרתה על דגלה, ולכן היא סובלת מהרבה הרבה הרבה דברים. לא הולכים אחורה, זה המטרה. אבל כשאדם מנסה להיות, להחזיק כמה דברים ביחד, הסוגיות חיים שלו הן הרבה יותר מורכבות. נכון, מי שבחר לבחור רק קודש בחיים, אז זה קל יותר, ומי שבחר לבחור רק חול, אז אפשר לבדוד אותו בדברים הללו, וזה יקרה. אבל מי שבוחר לחבר עולמות, אז את צודקת, סוגיות החיים שלו יהיו הרבה יותר קשות, נכון. מי שרוצה להיות חלק מהציונות הדתית בדור הזה, צריך לחיות חיים הרבה הרבה יותר גדולים. למה? בגלל שהעולם החרדי בסופו של יום לא מתערב בצדדים המעשיים, לא פוגש מלחמות, לא פוגש תרבויות אחרות שהוא צריך להתמודד איתן. ולכן זה משהו שדורש תוקף רוחני הרבה יותר גדול. לא יותר גדול ממישהו, אנחנו לא יותר טובים מאף אחד. נדבר על שיטה, שיטה רוחנית שתופסת דבר אחד ומתמסרת עליו, יש לו יותר כוח. בצד המעשי, כן. קודם כל זה המציאות. אנחנו לא הגענו לאידיאליות עדיין של הפסקה. הפסקה הזאת עדיין לא דיברה על הממד האידיאלי שלי. קודם כל זה המציאות. המציאות היא שאתה לא יכול להחזיק את כל הכישרונות בך. ותדע שכמה שתתפתח בדבר אחד, הכישרון הזה שתתפתח בך יגרום לך לחסרונות. קודם כל זה המציאות. זה מה שיש. אדם ילדותי זה אדם שממש כיף להיות איתו. ממש כיף להיות איתו. מצטער, אני חוזר ממילואים כל הדוגמאות שלי משם. רגע עם מישהו ככה ילדותי, זה על הכיפק, זה נחמד, זה נעים, זה הרבה הרבה, הרבה חיוך, הרבה נעימות. תעלה איתו לשמירה של 4 שעות, ציוד של החיים. אתה בא לך לרדם, אין לך על מה לדבר. הבן אדם, אתה לא מצליח לגייס שיחה יותר אדם שהוא עמוק, דבר איתו 4 שעות, חבל על הזמן. בתוך הצוות הוא מבלבל לך את המוח, כל דבר עם האצבע, ושחרר קצת, שחרר. זה קשוח. כנראה. אבל קודם כל זה המציאות, שאדם מתמסר משהו למשהו, הכישרון שלו הוא מפיע במקום אחד, ובמקום אחר חסר. עדיין לא דובר פה מעמד האידיאלי. קודם כל המציאות. וקודם כל להיות מודעים. אם מודעים לדבר הזה, אז זה יוצר איזו תנועה בנפש. כן, עוד דברים מול הדברים הללו. לפי הדברים הללו אומר הרב את המשפט הבא. וזוהי הצרה הנמצאת בעולם שהכוחות מפוזרים ומתנגדים. הדבר הזה יוצר צרה בעולם. יוצר מורכבות בעולם. יוצר איזו מציאות מטורפת. שכל כוח שמתעצם הוא מתנגד לכוח אחר. כל אדם שמתמסר לתנועה, לכישרון מסוים, ירצה או לא ירצה, יש לו מאבק עם כוח אחר. בגלל שאיך עובדים ככה? למה אתה שמתמסר לקשר שלך עם אלוקים, הקשר שלך עם בני אדם צריך להיראות חלוש יותר? זה מורכב. כן, אבל הרב כותב שברגע שאתה רוצה לחיות חיים גדולים, אם אתה רוצה להתמסר למשהו, אתה יודע שזה לא טוב, אבל בסוף משהו בך, אם אתה שייך למשהו בצורה מאוד משמעותית, אז זה ישפיע לך על כל מרחב החיים.
אבל זה לא באמת יש חיים גדולים. אבל בסוף לא גורם איזה חיים גדולים.
איך חיים חיים גדולים? אני אומר, הדרך האמצע הזאת היא מאוד מורכבת, בגלל שאם אתה באמצע, אז הרבה פעמים אתה לא פה לא שם. לקבץ כישרונות גדולים בתוך אדם, להיות גם רופא וגם פוסק וגם גדול דור, הנשר הגדול, הרמב״ם צריך להיות הרמב״ם בשביל זה. אז מישהו ככה, את צודקת.
אבל
השאיפה, אנחנו מנסים להסביר קצת מה זה דרך האמצע. האומה, הציבור, הוא לא מתפתח רק דרך אנשים שחיים דרך האמצע. אולי דרך האמצע צריכה שיעור בפני עצמו, המיצוע הזה של הרמב״ם. הרב פה למבחות, בוא נגיד את זה ככה, הרב פה בפסקה הזאת לא שולח לדרך האמצע, שולח לפתרון אחר. אני אברח מזה שוב. אני לא מעביר שיעור על עצמי. אם אתם רוצות אחר כך, בוא נדבר על חברה. בוא נדבר איך עוברים בריאה, בניית חברה בריאה. איך אנחנו בתוך פרטים של חברה תורמים לבריאות החברתית הזאת. איך אדם שמתמסר מסירות נפש על כישרון מסוים בחיים שלו, בכל זאת הוא לא נהיה חסר בכישרונות אחרי. איך זה קורה?
אז זה אפשרי? זה אפשרי להיות...
הפסקה פה תציע פתרון, כן. זה יהיה קשוח, אבל הפסקה פה תציע פתרון. אבל קודם כל צריך לדעת שיש צרה בעולם בלי הפתרון הזה. הפתרון הזה יש צרה גדולה. אם אדם עסוק בלחשוב שהכישרונות שלו הם הכישרונות הבלעדיים, אין, מה שהוא מביא לעולם זה מה שצריך בעולם. אם הימין, נגיד זה קצת יותר חריף, אם הימין על מלא יוביל את המדינה, יהיה חבל על הזמן, זהו כל הקושיות, המענות, הפתרונות, הקשיים, הכל יעלה מעלה. השמאל נעלם, שמאל פה במקרה, נגמר הסיפור. אם השמאל ימין זה גם ככה, דתי, חילוני, כל דבר בחיים. אם אדם חושב שתפיסת העולם שלו היא לבדה צריכה להניג את החיים, אז הוא לא מודע לזה שיש גם חסרונות בתפיסת העולם שלו, והחסרונות הללו צריכות להתייחס, ואז צריכות התייחסות. ובלי זה יש פה איזו צרה גדולה. אז מה הפתרון? אומר הרב, על דרך האמת היא שהיא דרך השם, דרך אגב, צריך להיות שכל אחד יחזיק בכישרונו, יכבד כישרון חברו באופן שירצה בכל לב להיות משפיע על חברו וגם מושפע ממנו בכל דרכי הטוב. מה הפתרון שמציע הרב לצרה הרוחנית הזאת? חברה בריאה. מה זה אומר חברה בריאה? חברה בריאה זה אדם שמחזיק בכישרונו. מה זה מחזיק בכישרונו? מתמסר אל האמת שלו. זה הדרך, אין דרך אחרת. אם אדם כל הזמן רוצה לרצות אחרים, לעסוק בכישרונות של אחרים, חלילה איזה חנופה כזאת שעוסקת ב... רק לא להפריע לאף אחד. להיות בלי דעה כזה, אפור, אין לו דעה בחיים. יש שלוש סוגים של אנשים. יש אחד בעל דעה, דעתם כזה, כל פעם שהוא משמיע אוף, נכנס בכולם. יש אדם שהוא בדיוק בדעה מתנגדת. אז דעתנים, כל אחד ככה, משני הקצוות. יש אדם הכי מורכב, הכל נוח לו. לא, לא, זה בסדר, לא, לא יודע, אין לי מושג. בורח מתוך כל אמירה, כל קצה. קודם כל, אדם צריך להיות בעל אמירה. אדם צריך להחזיק בכישרונו, לדעת מי הוא. מזה הכל מתחיל בחיים. ילדים קטנים, בתחילת הצמיחה שלהם, עסוקים בעצמם. בלאכול, בלישון, ילד באיזה שלב מסוים בחיים, מאוד מאוד רוצה, משעמם לו בבית, הוא מאוד מאוד רוצה שיגיע אליו חבר. הוא שגע את ההורים שלו כל הצהריים, בסוף, יאללה, הוא מכניס איזה שכן, אליו הביתה, הוא ממש ממש מבקש, 5 דקות אחר כך, פיצוצים וצעקות. למה? הוא לקח לי, הוא עשה לי. ביקשת חבר, אז למה זה ככה? ילד עסוק בעצמו. הוא מאוד רוצה, יש לו איזו נטייה כזאת חברתית לבוא עם מישהו. מישהו מגיע לתוך העולם שלו, הוא מרגיש מאוים, הוא מרגיש מרוחק, הוא מרגיש כואב. הנקודה הראשונה, אדם יחזיק בכישרונו. דעת מי הוא. אבל אחר כך, ממש ממש אחר כך, יכבד כישרון חברו. הוא יראה את הכישרונות שנמצאים באנשים אחרים. לחברה, הדבר המסוכן ביותר זה אדם שקבור בעצמו. שעסוק כל הזמן מלהבין כמה הכישרון שלו זה מה שיגאל את העולם. וכל הבעיה העולמית, הצבאית, הכלכלית, הביטחונית, החברתית, התחילה והסתיימה מזה שהוא לא קיבל את הרמקול המתאים, לספר לעולם את כל הפתרונות שיש לו. ורק אם זה יקרה, אז כולם ודאי ילכו לאורו, והשלום העולמי יפרוץ מקצה לקצה. ככל שאתה יותר בעל כישרון, אומר הרב, אתה זקוק הרבה יותר לחברה. ככל שאתה יותר בעל כישרון, אסור לך להיות בודד. בגלל שמי שישלים את החסרונות שלך, וככל שהכישרון שלך יותר גדול, יש לך חסרונות יותר גדולים. מי שישלים את החסרון שלך זה הממד החברתי. יש אנשים כישרוניים מאוד מאוד, הם יצרו קלקולים מאוד 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 גדולים. אדם כישרוני הוא אדם שעלול לאבד את האוזניים שלו. למה לא להיות קשוב? הוא יודע את התשובות לכל הבעיות בחיים. הוא פותח סוגיה, מיד הכל צף לו. הוא רואה את הגמרא, מבין את הסוגיות ראשונים, הוא יודע לדייק. משהו מטורף. קופץ על החיים, מסתער עליהם בצורה מטורפת. איזה כישרון אדיר. זה מדהים לראות בעל כישרון וזה גם מפחיד, בגלל שככל שאדם יותר כישרוני, הוא עלול להיות יותר אטום, הוא עלול לחשוב שיכול לחיות את העולם הזה לבד. אז קודם כל יש צרה רוחנית בעולם. הצרה הזאת נובעת מחיים בריאים, טבעיים. שככל שאדם מפתח את הכישרון שלו, הוא חסר יותר בדברים אחרים. וכיוון שהוא חסר יותר בדברים אחרים, הוא נדרש בצורה אקוטית לברר את כישרונותיהם של אחרים. לזהות את הברכה לא רק שנמצאת בו, אלא נמצאת במישורים נוספים שנמצאים סביבו. כן.
זה מדובר על רעיונות, על כישרונות שכאילו דוגמה ימין שמאל או על ימנים שמאלנים. כי קודם אמרנו שאי אפשר להסתדר כאילו, חייב את שתיים. שצריך
בעיקר בימין. כן, כתוב, תראי, יחזיק בכישרונו. אם אתה רואה כישרון של אחר, זה לא אומר שאתה שכחת את האמת שלך. יחזיק בכישרונו. כתוב גם אחר כך, משפיע על חברו. יש לו אמת. הוא לא בא למשחק החברתי כמו איזה מישהו שרוצים לגייר אותו. זה גם יכול להיות איך שאלה, איך את מנגנת את זה. אבל יש בהם גם כישרון, יש להם משהו לתרום לך, יש לך משהו ללמוד מהם, מהעולם הזה שנראה שונה לגמרי ממה שאת מציירת. דוגמה, ממקום אחר. ערב חורבן הבית, הגמרא עוסקת בשבת ממה נחרב הבית, מה קרה, מה הדפוסים התרבותיים, איך הופיע החורבן באנשים. אחד הסוגיות, אולי למדתם את זה פה, למדתם יען כי גבו בנות ציון? אז למדו. עם מי אתם לומדות את זה? אז אני רץ על זה. זה פסקה, זה טוב לי שלמדתם. רק מלמעלה. אולי ראיתם את הפסקה הזאת. ערב החורבן, החורבן הופיע בתרבות מסוימת, נשית, שחיה לא נכון. בצדדים הגלויים של החיים, זה הופיע בסדר התנהגותי, חזותי. החורבן הופיע על אנשים. זה התגלה, החורבן, חורבן ירושלים התגלה בצורות התנהגות מסוימות. אחד ההתנהגויות זה גבו בנות ציון שלחו בקומה זקופה. קומה זקופה זה גייבה. זה גייבה. בסדר? ואם מישהו יסביר מה זה גייבה, למה גאווה, זה דבר שהורס את ירושלים, אז אפשר להבין, גאווה זה מדם קולקלת, אדם חי רק את עצמו. הרב בעניה, למדתם, אז נדבר על זה מלמעלה, הרב בעניה מסביר איזה קלקול מדובר. הקלקול זה לא רק מישהו שלא נוח איתו. הוא חושב שהוא מבין הכל, אז אי אפשר לדבר איתו, אי אפשר להחליף איתו ידיעות, אי אפשר ללמוד אותו. הוא, הרב אומר, שאדם גאוותן הוא פיגוע חברתי. הוא פיגוע חברתי, הוא פוגע בכלל. תראו, בתוכיותו של האדם מושקף לו כל עולמו. מיד, וכאשר בעולם הכללי הנה אנו מוצאים את הכוחות מחולקים לטוב ולרע, הרע אמנם ראוי להיות במציאות, אלא שהוא צריך להיות כפוף אל הטוב. יש תפקיד לרע בעולם. יש תפקיד לרע בעולם. אבל הרע צריך להיות כפוף לטוב, כן בקומת האדם הכוללת את כל הווייתו. צריך שידע שיש בו כוחות כאלה של כל, שלא הרחבתם והתמתחותם יפעלו לטובה, כי עם הגבלתם וצמצומם. בגוף של האדם יש דברים שהוא צריך להבליט, ויש דברים שהוא לא צריך להבליט. יש גבוה ויש נמוך. ואדם בריא, זה לא אדם שאומר, הכל צריך להיות בולט. הכל צריך להיות נוכח. חיים בתרבות שמבליטה הכל. הכל מבליטה. זה כל כך דוחה לראות את זה. האדם, יש אנשים שיש להם מה להבליט בחיים. אתה רואה איזה יופי מסוים, אז אתה רואה משהו בולט, אתה אומר, וואי, זה מעניין, זה יפה. גם בתרבות אנשים עם חסרונות מטורפים, ברשות הרבים מבליטים חסרונות מזעזעים. לא, כי התרבות כל הזמן דוחפת דברים החוצה, אין גבוה ואין נמוך. איך זה קשור פה? אז יבנה האדם בהדר שלמותו. החברה הכללית תעמוד בשלמות כללותה, כי אחרי הכרה בצד הגירעון שיש בעצמו, יהיה נשקף אותו הצד של הטוב שיש בזולתו. שאדם יודע שלצל הכישרונות, בצל הכישרונות שלו, יש בו גם דברים שהוא לא מאהלם. הוא גרוע בהם. במה אתה טוב, במה אתה פחות טוב. אנשים מפחדים לעסוק בחסרונות שלהם. מתי הם מפחדים? או הם לא הבשילו מספיק. אין בהם מספיק טוב. ואז באמת אסור להם לעסוק בחסרונות שלהם. אסור לאדם שמרגיש סמרטוט, שמרגיש בלי שום ערך לעסוק במה שאין בו. אין בו ואין בו ואין בו. אז הוא שבר כלי, הוא לא תורם למציאות, הוא לא עוזר לאף אחד. אבל יש עוד אנשים שיש בהם כישרונות, הם מודעים לכישרונות שלהם, אבל הם לא עוסקים בחסרונות שלהם. למה? אנשים שאין להם ביטחון עצמי. אנשים שיש בהם ברכה, אבל הם לא בטוחים בברכה, הם יודעים שיש בהם טוב, אבל הם לא מפחדים שהמפגש עם החסרונות יזעזע אותם. אבל זה טעות. אם יש בך ברכה, אז אל תפחד לזהות גם מה אתה חסר. אל תפחד לזהות במה אין בך. ואם בגבורה, בנחת, תעמוד אל מול השווה אין בך, אז אולי תדע איך להשלים אותו מזה שלידך. אולי תראה את היופי שיש למישהו אחר. איך נראית חברה בריאה? איך נראית חברה שחיה ביחד בצורה טובה? חברה בריאה זה חברה מפרגנת. חברה שממש לא מפחדת ממילה טובה. שכשרואים משהו טוב אצל מישהו, אז המלחמה החברתית זה לא להתחנף, אלא מקום אמיתי, לשים את הטוב הזה נוכח בחיים. בוא נה, יש לך את זה. יש לך את זה. אנחנו חיים בחברתית, חברה, על פי רוב, היא בדיוק הפוך, היא חברה ביקורתית. מחכה לך בסיבוב. מתי תימד קצת? נשסה בך איזה סכין, נסובב את זה. אדם מחכה ברמזור, האדום הפך לכתום, ומיד מקבל כזאת ספירה, כאילו, וואו. מה העולם עושה עם איזה מעית שנייה שעיקבת אותו ברמזור. עוד איזה סרטון במקסימום. העולם מלא ביקורת, מלא איזה מציאות כזאת שחברה אמיתית, זה חברה מפרגנת, יש בך טוב, תציף אותו. אנחנו צריכים את הטוב שלך. איך הטוב שלך בונה את המרחב פה ואת החיים? מיד. כדי שעל ידו יוכל להיות החיסרון העצמי נשלם. כשאדם רואה את הטוב שיש במישהו אחר, אז הוא מבין שהגירעון הזה מסוגל להשלים אותי. ככה נוצרת חברות אמיתית. ככה נוצרת חברה. החברה הזו מובעה מתוך חברות. למה אדם חבר של מישהו? בגלל שהוא מבין שהוא זקוק לו לתיקון עולם. מה שיש בי אני אביא, מה שיש בך אתה תביא, ונבנה ביחד. הדיעה שיש בכללות הכוח המתפשט על כללות הגביעה, חלקים כאלה שמצומצומם הוא טוב וראוי, מנמיכה את הקומה מעט, עד שמונעת אותם זקיפה של גאווה דוקרת את זולתו. כשאדם עומד זקוף קומה, קשה לעמוד לידו, כי הוא בולט. הוא כל הזמן עוסק בלהנחיח את עצמו. אז זה דוחה אחרים. כל מי שעומד לידו נראה נמוך, נראה שפל. כשאדם כל כך תותח, הוא כל כך טוב, כל כך אני, אז כל מי שיש לו חסרונות מפחד לעמוד שם, כי הוא חוטף מהעני הזה. העני הזה פוגע בו. ולכן אדם לא הולך זקוף קומה. למה אדם הולך קצת עם קומה שפלה? בגלל שהוא רוצה לעשות מקום לאחרים. המטרה בחיים זה לא להיות אתה. המטרה בחיים זה להיות אנחנו. זה לבנות כלל. הכישרון הכי גדול בחיים שיהיה בך, אתה לא תנצח בשום משחק. שום משחק חברתי באשר הוא. אתה יכול להיות השחקן הכי רציני שיש, החלוץ הכי רציני שיש. אם אתה לא יודע להתמסר, אם אתה לא יודע להפעיל כוחות אחרים, אם אתה לא יודע להבין במה אתה חלש ולמה אתה צריך מישהו אחר, אז זה לא יקרה לך. זה לא יצמח. והנה העיוורון של הגאווה. כשהוא מגיע לעירום דרגתו, הוא מאבד את העולם. איפה הפגיעה הזאת של הגאווה? לא רק באיזה אחד שלא מצליח לתקשר עם אחרים. העולם כולו נפגע. למה? מפני שאי אפשר עוד לחיים של חברה והגד ציבורי להיות מתפתחים כל זמן שלא תהיה הכרה פנימית. וכל אחד שיש לו איזה דברים וכישרונות שהוא נמצא לידם חסר, וישתלם רק על ידי איזה חברה. זה תביעה. התביעה הזאת שהרב תובע, היא החריבה את הבית, והיא מה שתשלים אותו. שאדם מבין שכישרוני ככל שיהיה, יש צרה רוחנית בעולם דווקא מאנשים בעלי כישרון. אנשים סתמיים שלא אכפת להם העולם הזה, גם לא יניעו אותו יותר מדי, וכנראה גם לא יפגעו בו יותר מדי, כי הסתמיות הזאת היא תלווה את החיים. אבל דווקא אדם כישרוני הוא זקוק, הוא זקוק באמת, באמת, לזהות גם מה חסר בו. בדרך החיסרון הזה לחזר אחר עולמות שהכישרונות הללו מצויים בהם, וללמוד מהם, ללמוד, להיפתח למציאות החברתית. מה, לאבד את עצמו? מה פתאום? רק אחרי, אומר רב, רק אחרי שאתה מכיר את הכישרון. רק אחרי שאתה מכיר את הכישרון, אז אתה מסוגל להשפיע. ככה החברה בריאה נראית. כן. שאלות היו פה את מי השתקתי, כן.
אם המטרה כאילו בעצם זה שכל אחד כאילו בכישרון שלו וכל זה, אז איך בעצם אני יודעת מה הכישרון שלי? כי זה כאילו משהו, הוא בעצם העיקר עובד.
שתי שלבים. אדם עובד עם עצמו בחיים, מכיר את הכישרון שלו. הפסקה פה עוסקת אחרי שאדם זיהה את הכישרון. הפסקה הזאת לא מסבירה איך מציב כישרונות. אדם חי, חיים, מחפש מתוך מודעות עצמית במה הוא טוב. החיים נותנים לו הלימה לטוב הזה. במה הוא מפתח, מה הוא עושה טוב, מה הוא ברך כישרונות, מה הנטייה הנפשית שלו. לפי זה הוא מביא ברכה. אבל הפסקה פה, יש כמה כישרונות, אבל זה לא כל הכישרונות. ולפי זה השאלה איך הוא מתחבר עם אנשים בעלי כישרונות נוספים. איך בונים חברה? איך אתה עם הכישרונות שלך נותן מקום לכישרונות אחרים?
כאילו כדי שכל אחד ילמד את הכישרונות שלו
ויקבל
את הכישרונות האחרים?
נכון. זה מה שהפסקה פה מבקשת, נכון.
אני צריך כאילו לראות מה טוב בו ולזור כמה לא, וממש לחפש את זה?
כן. בהחלט כן. העיסוק המתמיד שלנו זה בטוב. אבל שמעתי ככה שכמה פעמים ביום הגירעונות שלנו גם צפים. זה קורה. גם לאנשים נורמליים לגמרי. האדם בריא יודע במה הוא חלש. יש אנשים מתקשרים אליהם, בוא תעשה משימה. אז הנטייה זה כל כך להתפרגן מהטלפון הזה, וואו, איזה יופי, חשבו עליו. וכן, בטח, על הכיפק. במיוחד רבנים, רבנים חושבים שהם מבינים בהכל. זה טעות טוטלית, קשה. הרב, בוא תעביר שיעור על פגיעות מיניות. טוב, אני אכין שיעור, אני אחשוב, אני אמד את הנושא, דבר איתי עוד חודשיים. או, איזה ענבה, איזה יופי. כל הכבוד הרב, אנחנו רוצים שוב. אני באמת לא למדתי את הסוגיה הזאת לעומק. מה, תעביר שוב. רב זה לא אדם ש... זה בית מדרש. תלמד, תעסוק, אתה לא יכול להבין בהכל. יש מי שמבין בהכל, אז לא שהוא כישרוני מאוד, לא שהוא מורכב מאוד. אבל כן, יש בנו חסרונות, יש דברים שאנחנו חסרים, יש דברים שאנחנו לא יודעים הכל. ולכן האדם שמודע לחסרונות שלו, זה לא יקטין אותו. אם הוא עסוק רק בחסרונות שלו, אז הוא לא זז. אבל אם הוא עסוק דרך הכישרונות שלו במה שהוא חסר, אז הוא יודע על מה לעבוד. הוא יודע איזה טריקות זכוכית הוא הולך לנפץ, הוא הולך לאן להתקדם. זה משדרג אותו, זה מחיה אותו. פה בפסקה הזאת כן. הצד החברתי עוזר לך להשלים את החסרונות שלך. אדם לא יכול להיות לבד. זה חבר תועלת. אבל בכל אחד יש כישרון. יש דברים שאתה, הנטייה הנפשית שלנו הראשוני, נכון, נטייה כזאת, למצוא אנשים שמשלימים אותנו. מבחינה חברתית, מבחינה משפחתית, זה בדרך כלל יושב על הדברים הללו. אבל אם אדם גדל טוב טוב, והכישרון שלו הוא כל כך רגוע בתוכו, אז הוא לא יכול, לא מחפש רק את מי שישלים אותו, הוא מחפש כל כישרון. מכל כישרון הוא לומד. גם האנשים שנראים מאוד 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 לא כוסתה שלו. הוא רוצה ללמוד, הוא רוצה להתפתח, הוא רוצה להיות אדם חברתי. חברתי זה לא אדם שאיבד את הסי שלו, את האמירה שלו בחיים, את ההתעסקות שלו בכישרונות שלו, הפוך. דווקא מתוך ההתעסקות בכישרונות שלו הוא צומח. כן.
אני לא
מדי
איך החברה מתקן סתם.
שיש אנשים כישרוניים בחברה. כל אחד נאמן על כישרון מסוים, כל אחד נאמן על ברכה מסוימת. אז החברה עוגדת בתוכה הרבה כישרונות ביחד, מה שאת לבד לא תצליח לעשות. את חלק מהחברה הזאת. אם עדיין חם בחברה, בסדר? שיש בה אנשים, בוא ניקח קהילה בבית כנסת, בסדר? קהילה בבית כנסת, מניין קטן, 20 איש, טוב? יש שם עובד סוציאלי אחד, יש שם רב אחד, מוסכניק, כבר פגשנו אותו, נגר ומחנך, טוב? הם תמצמו לחמישה אנשים. כל אחד פה זה כוחות נפש אחרים שהוא מפעיל בחיים. כוחות נפש בחיים, זה פועל אחרת. כשאתה מעביר שיעור עם כוחות נפש אחרים, בסדר? אז אתה יכול לבוא לומר, מי האדם העמוק שאני אעביר לו שיעור? ואיתו אני רוצה ללמוד, ולבנות איזה פריבילג כזה שמכתיב עם מי לחיות ועם מי לדבר. אבל אם אתה מבין שבכל אחד יש כישרון, אז שאתה תופס סוגיה, זה מרתק אותך. מרתק אותך לראות איך המוסכניק מתעסק בשור שנגח את הפרה, ואיך העובד סוציאלי. זה תנועות אחרות בנפש לגמרי.
אבל זה לא מדהים, לדוגמה אם הנגר הוא כעסן, איך זה שחבר שלו, זה לא מתקן.
את יודעת מה זה כעסן, נגר כעסן, שיושב ליד עובד סוציאלי, וחבל על הזמן. הוא מתעצבן על החזן, שרץ קצת, התעכב וזה, והוא פותח לו תיק ברווחה. הוא מרגיש, זה עוזר לו. לא, אני חושב שזה אמיתי, בלי מילים, זה באמת עוזר. עובד סוציאלי זה אדם שעושה כל הזמן בתיקון, רואה חסרונות בנפש. תהיו מה שאתם רוצות, זה לא דווקא עובד סוציאלי. אבל אדם בנפש רואה חסרונות, והוא אומר, אני מסוגל לתקן את העולם הזה. אני מסוגל לקחת דברים למקום אחר. הוא לא מתרגש מחיסרון, שבו איזה חוסן נפשי כזאת, בריאות נפשית כזאת. עולם החסד, אברהם אבינו מופיע בצורה משמעותית. נגר זה בצלאל, בן אורי, בן חור, בנת המשכן. אדם שיודע איך, רואה ציור בחיים, רואה עולם שלם. הצד הפרקטי תופס אותו. אני לא חושב שיש נגר כעסן, האמת, זה לא כל כך מסתדר מוסף ניקולה. אבל זה ודאי, חברה היא משלימה את עצמה. גם פה בתוך החברה יש השלמה. אם חברה בנועה את עצמה בצורה בריאה, בצורה טובה, אם חברה לא עוסקת בצדדים חיצוניים, אם אדם לא מפחד להיות באותו חברה, להביא את החסרונות שלו, הוא לא יכול להביא את החסרונות שלו על כולם, לא כולם יכולים להשלים עם החסרונות שלו, זה מה שאני, זה מה שיש. שתיים בלילה נכנס לחדר, אני לא נרדם בלי מוזיקה, פול ווליום, זה ככה אני. זה לא חברה, אדם חי בתוך עצמו. אבל אם יש הקשבה הדדית, אז גם שיש חסרונות, החסרונות האלה בונות. החסרונות האלה הן עושות טוב. כן.
כן.
שאלה טובה. זה לא בדיוק הנושא. זה שאלה טובה. אני רוצה לסיים את הנושא הזה של החברה. אני רוצה לעסוק בו, אני מחזיק בו טוב. אני חייב לכם תשובות על ציונות דתית, מציאת הכישרונות, זאת השאלה. אבל אני בימים האלה דואג, חולם, לא דואג מצד הדאגה. חולם על איך אנחנו בונים עולם אחר. איך שהחיילים, הילדים, האבות, החטופים חוזרים הביתה ואנחנו לא חוזרים בדיוק אותו עולם שעבור שהיינו בו. וזה לא פשוט. ובית המדרש, מה שהוא עושה זה שהוא זורע זרעים של אמת, זרעים של תנועה, של ברור, שעם השנים, עם הימים, עם התקופות, עם הגשמים, גשמי ברכה שעורדים עלינו, אולי ינביטו בנו משהו טוב. אז זה טוב, אבל אני כן רוצה לעסוק בצד הזה החברתי. הפסקה הזאת עוסקת איך פותרים את הצרה הזאת דרך האמת שהיא דרך השם. תפתח כישרון ותחפש כישרונות אחרים. תבוא להשפיע, אל תהיה מזרון, נוח כזה. אני דעה, אני כלום. תבוא להשפיע, אבל כשאתה בא להשפיע, אז תשמע גם דברים אחרים. על כן באמת, חזרתי לפסקה למעלה בפנקסים. על כן באמת, ראוי לדעת שכמו שיש חשבון דיוקי במעשה והכל תלוי בו, כן יש חשבון דיוקי גם בכוח היופי. כשאדם רואה משהו יפה, כשאדם רואה שירה, אז יש בוז כלפי אולם שירי. אתם יודעים, הדור הקודם, כולם הם שוררים. יאיר שטרן, ז'בוטינסקי, נכון? זלדה, שמעתם את השמות, נעמי שמר. כל הדור הקודם, משורר לאומי, הוא קיבל ביטוי כאן בחיים. איזה משוררים יש לדור הזה? איפה יש משורר כמשורר? איזה זמרים? זה עולם אחר לגמרי, מי זמר? 99% מהזמרים לא כותבים את המילים שהם שרים, ומי שכותב יוצא לו על הפנים. הפער הוא מאוד מאוד גדול בין לעסוק באיך המוזיקה נשמעת, איך זה יוצא כלפי חוץ, לבין המילים. על פי רוב זה שני דברים שונים. יש לך כמה כישרוניים כאלה שהצליחו ומפספסים מדי פעם, אבל על פי רוב זה דברים שונים. למה העולם התרבותי שלנו עזב את השירה? בגלל שאנחנו, התרבות המערבית היא מאוד פרקטית. היא מגיל 18 ומעלה. איזה יצרן אתה? מה יצרת לעולם הזה? איזה שרירים יש לך? מה אתה מניע? מה אתה עושה? מה אתה פועל? אם אתה יצרן, אז תביא ברכה. אם לא, אז אל תביא ברכה. אז תלך מפה. אז אין לך מה לעשות איתך. אבל העולם השירי הוא עולם רעיוני, עולם רוחני. והרב כותב שכמו שיש ערך בשירה, יש גם ערך ביופי. בכל מקום יש ערך אם תחפש אותו, אלא שלפי הדמיון נדמה שהוא רק שעשוע דמיוני. יש מי שמסתכל על היופי, אומר, לא צריך יופי. מה קרה? בסדר, זה אמיתי, זה לא צריך להיות יפה. אני מגדל ילדים בצורה בריאה, לא כל כך אכפת לי אם הבגדים שלהם נקיים או לא. העיקר הלב. ילד שחי עם בגדים מלוכלכים, כנראה שזז לו גם משהו בלב. מבחינה חברתית. זה אחלה לגמרי שאתה מסתכל עליו, אבל הוא מגיע לחברה של 30 אנשים, לא כל כך מקולח, לא כל כך נקי, אז הוא יהיה חריג, זה בא ביחד. אבל זה שולי אל מול הנשמה, נכון? אבל הנשמה יש לה גם צדדים חיצוניים שהיא בנויה מהם, זה לא המרכז החוץ, אבל החוץ משרת עולם פנימי. ואם אדם לא בוחר להעריך את החוץ ביחס לפנים, להעריך עולמות אחרים שהוא נמצא בהם, אז זה יוצר סתירה, זה יוצר מחירים, אבל בעומק היחס שבין העניין הדמיוני למושגים שלו, והתעלותם באמיתת המציאות, כל זה אפשר. ואי אפשר בכלל באופן אחר, כי אם שבוסס על חוכמת אמת מעשית ומדויקת. על כן ראוי, שימצא השירי בעצמו כישורו גם כאן לדברים המעשיים. אדם בעל כישרון שירי, שיהיה מעשי, זה קריטי. מי שאדם עוסק, אדם עוסק כל היום באמונה, כל היום בצדדים של פסקאות, הוויות, עולמות, אגדות, אגדתות, פותח כל הזמן. עולמות רוחניים כאלה, אם אין לו סדר בוקר, אם אין לו לימוד הלכה, אם הוא עוסק בצדדים המעשיים, אז הוא עלול להיות איזה משהו ככה מאוד מאוד עליון, אבל הוא לא מחובר לצדדים הבריאים, הפשוטים של החיים, המוסריים. מי שיש לו רק איזה ריחוב בעולם הזה, הרעיוני, ודאי שכמו שאמרתם, צריך דרך האמצע, אדם צריך לחיות את הדברים גם ביחד, אבל בהתאחדות הכוחות של כל אחד, שכל אחד פועל בכישרונו, ימצא שהכל צריך להיות באגודה אחת. הכל לאגודה אחת, זה מה שחברה בונה. שכל אחד מביא לעולם את הכישרון שלו. חי חיים חברתיים מלאי הערכה, מלאי כבוד זה לזה. אז הדברים הללו הם משפיעים על הכל, ותורה נקראת שירה גם מצווה. התורה זה גם ציווי, ציווי זה משהו ממש לא שירי, הוא לא נעים. חוק, ציווי, תעשה ככה, שתוק, ככה עלתה לפניי. מצד אחד, מצד שני, שירת התורה. אז ישיר משה, מלאו ליבו, להגיד שירה. העולם כולו מתמלא דרך האמת הזאת. ימצא שהכל צריך להיות באגודה אחת, תורה נקראת שירה, גם מצווה. הכללים הכוללים ביותר, כמו עשרת הדיברות, הם נעלים בגילויים כל כך עד שהם כוללים את שתי הכוחות, כוח השירה והמצווה. בעשרת הדיברות יש שני חלקים. חלק אחד זה בן אדם למקום, נכון? אנוכי השם אלוקיך. חלק שני זה הצד הפרקטי, לא תרצח, לא תגנב, לא תנת. יש את הצדדים של העולם הזה, יש צדדים של העולם הרוחני, ואדם צריך לבקש את שניהם. על כן הם עומדים בראש לכל, וצריך להכיר שמצד פרטיות ופיומם בדבר השם הם שווים לכל תרג מצוות. שני הצדדים הללו, ולכן שיש איזה מישהו עם אות מסוימת בתורה, יש איזה גוון מסוים, עם אות מסוימת בתורה, הנטייה הראשונית שלנו שפוגשים שונות, זה להתרחק, וגם יש מה להתרחק. אתה לא רוצה להיות מושפע. שיש דבר שהוא כל כך שונה ממך, זה גם משפיע עליך. אתה לא רוצה לשנות את תפיסות העולם שלך מצד אחד. מצד שני, ברגע שאדם מסתגר בתוך העולמות שלו, אז הוא לא מודע מספיק, הוא לא מבין מספיק את ההשלמה שהוא צריך לחיים שלו. ולכן בתווך צריכים לבנות חברה בריאה. עכשיו, איך זה מתכתב עם הסוגיות שלנו? גם שהבאנו כמה דוגמאות וכמה זה, זה לא... פסקה לא פותרת את המציאות כרגע, בבת אחת. אני חושב שהחינוך להסתכלות רחבה, החינוך למניעה ולזהירות מזקיפת קומה, החינוך לכך שבשביל לצמוח אדם צריך חברה, צריך מרחב, צריך עולם, אז אני חושב שזה מסוגל להוסיף טוב, להוסיף ברכה. קודם כל בנו, זה דרך ההשפעה, אחר כך בחברה הקרובה שלנו, אחר כך בחברה יותר מרוחקת שלנו, ואולי גם ככה להניע תנועות נוספות. אבל זה כיוון ראשוני. הכיוון הראשוני זה שאדם ידע שכמה שהוא כישרוני וגדול, והוא צריך להחזיק בכישרון הזה, הוא זקוק לכישרונות נוספים. דברים האלה מובנים?
זה כאילו בסוף להיות במקום של להיות דפוס לבעלו החיים, כאילו, נגיד עכשיו במובן הארצי, כאילו, אתה יכול להיות באמת מושפע.
נכון, אתה תהיה מושפע גם. בצד החברתי, אתה תהיה מושפע. אדם הולך לצבא, הוא נהיה מושפע. מסוכן להיות מושפע, זה הרבה יותר מסוכן לעמוד מצב ולראות את עם ישראל מוסר את הנפש ולא להיות שותף בזה. זה... יש סכנה לכאן או לכאן. כל צורת חיים יש לה מחירים. אבל כן, גם פה אני בטוח שאת מושפעת מכמה דברים שהגעת לכאן. משהו בא, כשאדם מגיע לחברה, משהו בו, אז הוא לא נשאר אותו דבר בצד החברתי. לכן אדם בוחר את החברה שלו מצד אחד, בוחר את הגבולות שלו, במה הוא רוצה להיות מושפע ומה הוא לא רוצה להיות מושפע. אבל את צודקת, צריך להשלים את הפסקה הזאת, אבל הפתח ליחד זה קודם כל הקשבה. אחרי הקשבה תחליט מה אתה רוצה ומה לקחת לעצמך. בסדר? יום טוב.